אז היום נדבר על הגאולה של יציאת מצרים והקשר שלה לגאולה של זמננו. בסדר? זה יהיה הנושא שלנו. נכון שיום שלישי זה שיעורי קבלה, אבל היום לא נראה לי שנעסוק הרבה בקבלה. זה לא בתוכנית בכל אופן. נעסוק בענייני פסח, בהקשרים קצת אקטואליים. כמובן, מי שנמצא פה בשיעורים כבר יכול להבין את זה. כל שאלה גדולה תמיד מתחילה ביהדות, יש שאלה אחת שכמעט הכל מתנקז עליה תמיד, נמצאת בשורש, שזה שאלת הידיעה והבחירה. בסדר? זאת אומרת, למי שבטעות לא יודע מה זה אומר, זה כוונה, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, או קובע הכל, איך אנחנו יכולים לבחור דברים, באופן חופשי. בסדר? אם הקדוש ברוך הוא קבע שיקרה לי משהו, אבל אני בחרתי אחרת, זה סותר אחד השני. והשאלה הזאת היא שאלה עתיקת יומין, שההתמודדות איתה מתחילה כבר בתורה עצמה, מי שיחד עין ישים לב שפרשות ניצבים וילך, הולכות מאוד חזק על הבחירה, השכר ועונש, ואילו אחר כך פרשת האזינו, היא סוקרת סדר של גאולה, גלות וגאולה, בלי בחירה חופשית, כלומר, האלמנט שנעדר ממנה זה החזרה בתשובה, או כל בחירה של האדם, פשוט מספרת סיפור של גאולה, שנראה שאין לו שום תלות בגורם האנושי. מה? לא, אבל אם אתה קורא עוד פעם, פרשת האזינו יש סיפור של גלות, ואיזושהי התהפכות באמצע לגאולה, בסדר, כמו שהרמב"ן מסביר את זה שם מאוד יפה, ואין, לא קורה משהו, כאילו, זה נראה כאילו השם החליט ויגרול אותם, בסדר? בלי איזה סיבה, בלי איזה רציונל. והמחלוקת הזאת המשיכה אחר כך למשנה, יש משנה מאוד מפורסמת במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה, הכל לפי רוב המעשה ובטוב העולם נידון, שזה כמובן דברים סותרים, אם הכל צפוי, איך הרשות נתונה, אם הכל לפי רוב המעשה, איך בטוב העולם נידון, לא לחינם מי שאומר את זה במשנה, אתם זוכרים מי אומר את המשנה הזאת?
רבי.
מה?
רבי עקיבא.
רבי עקיבא, לא רבי, רבי עקיבא. ושהוא אבי התורה שבעל פה, בסדר? לפני זה שם משה רבנו, שהוא אבי התורה שבכתב. יש לנו עוד סוגיות כאלה בתלמוד, במסכת סנהדרין, בפרק חלק, סוגיה מפורסמת, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, ואז אבי אבות המציגים של הסוגיה במובן הפילוסופי שלה, זה כמובן הרמב״ם, שכמעט בכל מקום מתמודד עם הסוגיה הזאת, גם בספר המדע וגם בשמונה פרקים וגם במורה נבוכים, בכל המקומות הוא מעלה את הסוגיה הזאת ונותן איזשהו פתרון שדנים בו הרבה מאוד, האם הוא מציע פתרון או האם הוא בכלל אומר שאין שאלה. אני לא אכנס לזה, לימדתי את זה פה נדמה לי עשרות פעמים, בסדר, למרות שזה תמיד מעניין ותמיד מחדש, אני לא אכנס לזה. זה ממשיך בכל הקווים, אפשר לומר שהיהדות זורמת בשני קווים מחשבתיים מקבילים, מאז ועד היום, מימות התורה אולי, ועד זמננו אנו, שזה בעצם משנה את כל התפיסה של האדם, איך אני תופס את החיים הרוחניים שלי, האם הכל בידיים שלי, או האם הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. אם ניקח את שתי הדוגמאות הקיצוניות ביותר, לתפיסת העולם, אז אין ספק שמי שהמייצג הנאמן ביהדות של תפיסת הבחירה החופשית, יהיה מי? מי אתם אומרים? זה גרוע מאוד שאתם לא עונים על זה מהר. הרמב״ם, בסדר? הרמב״ם שם דגש עצום בהלכות תשובה על כך שהאדם הוא יצור בחירי, שהוא בוחר את מעשיו, בוחר את מסלול חייו, בוחר האם להיות טוב, להיות רע, וזה בידיים של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נבחר מה לעשות איתו. והקיצוניות השנייה אפשר למצוא אותה אולי בחסידות, בסדר? זה התחיל ממרות כמו של הבעל שם טוב, שאומר שאין אדם נוקף אצבע למטה, אם הקדוש ברוך הוא לא עושה את הפעולה לפני כן למעלה, זה נמשך, אולי שיא הקיצוניות נמצאת אצל מהשילוח, אדמור מאישביצה, ואחר זה רב צדוק, תלמידו, שבעצם באמת אין בחירה. באמת אין בחירה. בסדר, זה באמת הכל, הכל, הכל בחירה של הקדוש ברוך הוא, ולא שלנו. זה מעשה מעלה, מייל זה כמובן מעורר המון שאלות קשות, שני הצדדים מעוררים שאלות קשות, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל למה זה מעניין אותנו היום? היום אנחנו רוצים לעסוק בגאולה. ואני רוצה לטעון איזו טענה שנוגעת ליחסים בתוכנית הגאולה בין התוכנית האלוהית של הגאולה ובין בחירה חופשית. ולמה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אם תשימו לב, מי לא אוהב תוכניות של גאולה? הרמב״ם. הרמב״ם נאנס, התעסק בזה, ואז בסוף הוא אומר לנו, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. זאת אומרת, עזוב את זה. למה? למה? יש כאלה שאומרים, הוא לא רצה, הוא רוצה שתשמור מצוות, תקום בבוקר, תניח תפילין, כן, תלמד תורה, מה אתה עכשיו מתעסק לי בעתיד הבא? ואני חושב שזה הרבה יותר עמוק מזה. אני חושב שהרמב״ם רצה להגיד משהו בסגנון של, זה נורא תלוי במה בני אדם יבחרו. בסדר? זאת אומרת, יש בחירה חופשית, ולכן לא יכולה להיות תוכנית מובנית של גאולה. בסדר? כי איך תהיה תוכנית כזאת? זה מבטל את האלמנט של הבחירה החופשית. ואם כן, אין יותר מדי מתעסק בזה. לעומת זאת בקבלה בעיקר, יש עיסוק מתמיד בתהליך הגאולה, באיך תראה הגאולה, במה בדיוק יהיה ומה סדר הדברים, וגוג ומגוג, ותחיית המתים, ימות המשיח, וכל מיני מושגים שמשמשים בערבוביה, בדרך כלל מאוד קשה למצוא בזה סדר, ויש כאלה שבהחלט מנסים לעשות אותו. בסדר? אני רוצה לטעון היום שיש צדק בשתי התפיסות הללו. בסדר? וכדי, לפני שנתחיל לדבר על הגאולה עצמה, אני רוצה להסביר מאיפה למדתי את זה. טוב, יצא שאני כן דובר קבלה, מהר מאוד, ניסים, נצל. אבל לא, לא מהרמחה, למדתי את זה דווקא לא מהרמחה, למדתי את זה מהארי. למדתי את זה מהארי. מה רצית להגיד? מעניין?
שהגאון מווילנה אמר בעיטה.
הגאון מווילנה הוא הכי פנאט בלהתעסק בסדר הגאולה. הוא והרמחל, ממש פנאטים על זה. בסדר? זה דבר מדהים, כי היית מצפה דווקא מכאלה מתנגדים, כן? להיות שקועים בעולם התורה, אבל הקבלה שלהם היא קבלה עם תוכנית. כן, תוכנית היסטורית. זה דבר מדהים. אבל לא, אבל אני רוצה, היסוד שאני רוצה להתעסק איתו, להתחיל ממנו, זה לא הנושא שלנו היום, זה מושג מקבלת הארי, שאפילו אתם שמעתם עליו, בסדר? למרות שאתם בחזקת עמי ארצות גמורים, בכלל, בפרט בקבלת הארי, בטוח על זה שמעתם, וזה נקרא המושג של שבירת הכלים, בסדר? המושג של שבירת הכלים הוא מושג משונה מאוד, שבעצם הקדוש ברוך הוא בורא עולם, עוד לא נברא אדם, לא קרה כלום, קוראים כל מיני תהליכים, נקרא לזה, קוסמולוגים רוחניים, בסדר? ויש איזו השתלשלות מסוימת, איזה רצף, ואז קורה פאנצ'ר. התוכנית לא מתקיימת כמו שהייתה אמורה להתקיים. זאת אומרת, עצם המושג שבירה מדבר על זה שמשהו לא הלך כפי שהוא אמור היה ללכת, נכון? יש אפילו בעולם, מדברים על זה הרבה, נכון? יותר קל, זה אפילו חוק פיזיקלי, שהרבה יותר קל להרוס מלבנות. כלומר, אם אני אקח קד זכוכית וזרוק אותו מהחלון, הוא יתנפץ. אבל אם אני אקח את הניפוצים וזרוק אותם למעלה, לא יצא לי קד זכוכית. מה? בדיוק, בדיוק. זה החוק השני של האנתרופיה. של התרמודינמיקה. נכון, חוק האנתרופיה הוא החוק השני של התרמודינמיקה. בדיוק. אני מפחד להגיד לכם מושגים מדעיים שלא התנפלו עליי פה כל הטלפיונים וה... כן, אז אני נזהר. פעם שלא ידעתי שכולכם פה, זה היה קל, ועכשיו שאני מובן שאני מוקף פה בדוקטורים וטלפיונים וזה, אני יותר נזהר בלשוני. אז, אבל נכון, זה החוק השני של התרמודינמיקה, וזה נורא מעניין, כלומר, זה ברור שלחוק הזה יש איזו תובנה רוחנית גם מסוימת, כן? שלשבור זה קל. וזה שהיה שבירה בתוכנית האלוהית של העולם, זה דבר מאוד מוזר. נכון, זה כאילו להגיד, הקדוש ברוך הוא תכנן משהו, הוא לא בדיוק יצא, כפי התכנון המקורי.
אלא אם כן השבירה הייתה מתוכנן.
אוקיי, אבל אז עצם המושג שבירה לא ברור לי. אתה מבין מה שאני אומר? זאת אומרת, אם זה היה מתוכנן, אז למה לא לתכנן את זה בטוב? בלי איזשהו גורם שלילי. מבינים מה שאני אומר? יש פה משהו, המושג שבירה, כלומר שהקבלה מתארת את השתלשלות העולמות, נכון? זה משהו אינסופי, משהו רוחני. יש אינספור דרכים לתאר אותו בשפה. ובוחרים לתאר אותו בשפה שכאילו משהו חרג ממה שהיה צריך לקרות. עצם התיאור של השבירה אצל הארי שמופיע בכמה וכמה מקומות, אז אנחנו מדברים על אורות שהכלים לא עמדו בהם. נכון? למה הקדוש ברוך הוא שם בכלי אור שהוא לא עמד? אז אי אפשר לייצר אותו מלכתחילה. יש כאן איזה משהו, אתה מבין? יש כאן איזה משהו שנראה, שרוצים להגיד לנו שהתוכניות של הקדוש ברוך הוא יכולות להתקלקל. עכשיו, זה לא אומר שזה פגם אצל הקדוש ברוך הוא חס ושלום. סך הכל אומר שהקדוש ברוך הוא עשה ככה, שהתוכניות שלו יוכלו להתקלקל. ואני קורא ליסוד הזה, זה פה נכנס בסדק הבחירה החופשית. בסדר? ועכשיו אני רוצה איתם טענה, עכשיו אני עובר לנושא שלנו, אנחנו נולדים היום, תפתחו אגב חומשים, מי שיש לו, פסוקים מאוד מפורסמים, בסדר, אנחנו נולדים היום פרשת ועירה, תחילת פרשת ועירה, בספר שמות, אני רוצה לטעון טענה, שהיא לא מופרכת, עכשיו שחזל טוענים אותה כבר, שבתחילת פרשת ועירה יש לנו תוכנית הגאולה, תוכנית הגאולה השלמה, בסדר? בקצרה ממש, זה לא תוכנית מסובכת על פניו, היא כוללת כמה פסוקים בודדים, והיא נורא מפורסמת, מכיוון שבתלמוד הירושלמי, במסכת פסחים, כתוב שארבע כוסות נתקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה. כן, אנחנו כבר מיד נגיד שיש גם גרסה, שיש כוס חמישית, דעת רבי טרפון שזה כוס חמישית, הגרסה של הריף ושל הרמב״ם, ויש בזה מגוון דעות בהלכה, האם כוס חמישית היא היתר, כמו שפוסק הרמ"א להלכה בסימן תפעין ב', או האם כוס חמישית היא מצווה, כמו שמשמע ברמב״ם, בסדר? האם כוס חמישית היא אולי איזשהו הידור, כמו שיש כמה אחרונים שאומרים, וכן הלאה וכן הלאה, או שבכלל כוס חמישית היא לא, אין דבר כזה, כמו שמשמע חלק מראשון אשכנז, אצל הרשב"ן ועוד, בסדר? זו סוגיה הלכתית, אני רוצה לעזוב את זה, שהיא כמובן מאוד נוגעת לענייננו. אבל יכול להיות שיש חמש לשונות של גאולה, ולא ארבע לשונות של גאולה, אבל מפורסם זה שארבע כוסות נתקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה. עכשיו, ואני רוצה קצת לעיין בלשונות האלה של הגאולה, ולראות את התוכנית האלוהית שכתובה לנו פה בפרשת ועירה בצורה פשוט נהדרת. בסדר? אז אני מזכיר לכם את המאורעות. אנחנו, כדי להבין איך מתחילה פרשת ועירה, אנחנו צריכים להיזכר ש... זה נגמר בעצם בפרשת שמות, נכון? פרשת ועירה מתחילה אחרי פרשת שמות, ככה דרך העולם. אז משה רבנו כבר נפגש עם עם ישראל ועם פרעה וכדומה, ואז יש פה עוד פגישה עם הקדוש ברוך הוא, פגישה שעל פניו היא לא כל כך מובנת, כי אם נסתכל על סוף פרשת שמות, אז בסדר, אז היא נגמרת בשיחה בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כתוב שם, ויאמר אדוני למשה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. נכון, על פניו זה סוף שיחה, כן? כאילו עכשיו מה משה רבנו ענה לו בוואטסאפ? לילה טוב, כן? נגמר השיחה. ואז מתחיל עוד פעם, וידבר אלוהים עם משה, ויאמר אליו אני אדוני, או אני הוויה. וירא אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. עוד פעם, שמי הוויה. לא נודעתי להם, זה רבו הפירושים בזה, זה כמובן סוגיה מאוד קבלית, מה זה בדיוק אומר, זה גם סוגיה מאוד פשטית, מה ההבדל, שם שדי, שם הוויה, למה הוא לא נודע בשם הוויה, והוא כן נודע בשם שדי, אבל אני פחות רוצה להתמקד בזה היום, בסדר? פחות רוצה להתמקד בזה היום, רוצה להתמקד בפסוקים הבאים, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, על פניו עד כאן זה מדבר על מה זה, כאילו פתיחת סוגריים, נכון? אם כבר הזכרתי את האבות, ואני אומר שלך אני נודע יותר מה שלהם, תדע שאיתם יש ברית, כן? וגם אני, עכשיו יש עוד תוספת, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, והזכור את בריתי. כלומר, פה יש בפסוק הזה, פסוק היי, הוא המקשר, נכון? הוא אומר, אני שמעתי את נעקת בני ישראל, כן? שמצרים מעבידים אותם, ואני אזכור את בריתי שקראתי עם מי? עם האבות. עד כאן, פשוט וכאן. ואז הוא אומר, לכן אמור, לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי ונתתי אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני. עכשיו יש פה תופעה תנכית מוכרת מאוד שבעצם לא חוזרים על הפסוקים שוב אבל ברור לנו מההקשר שמשה רבנו אמר אותם בפני העם. כלומר משה פשוט חוזר על הפסוקים וכדי לחסוך בדיו אנחנו לא אומרים את כל המילים עוד פעם. כן? למה? איך? וידבר משה כן אל בני ישראל. נכון? הוא דיבר את הדברים האלה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הפסוק הזה פסוק מדהים בעיניי. משה אומר להם את התוכנית האלוהית של יציאת מצרים והם לא שומעים לו. מקוצר רוח ומעבודה קשה. בואו נתמקד בתוכנית הזאת. בסדר? בואו נעבור שלב שלב על התוכנית. מה זה? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. חמישה שלבים. אז הפסוק הראשון אומר, הלשון הראשון של גאולה, צריך לשים לב שיש בתלמוד הירושלמי, זה ראיתי בספר תורה תמימה של הרב קשר מאוד יפה, בגרסה בירושלמי ברוב כתבי היד לא כתוב ארבעה לשונות של גאולה, אלא כתוב ארבעה גאולים, זה שמיים וארץ הבדל, כי לשון של גאולה זה משמע שזה אותה גאולה, רק בתיאורים שונים. זאת אומרת, ארבעה גאולים זה משמע שזה ארבעה שלבים בגאולה. כלומר, כל דבר עומד בפני עצמו. ואני רוצה קצת להתמקד בזה. ואני מקווה שזה ישמע לכם פשט ולא דרשה, אבל זה נראה לי כמעט כתוב פה, שבעצם אנחנו מתחילים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? זה קודם כל, השלב הראשון של הגאולה, זה שאנחנו נצא מלעבוד אצל המצרים. זאת אומרת, נפסיק להיות עבדים. כן? השלב הראשון של גאולה בתוכנית האלוהית, והוא התקיים כמובן, זה להפסיק לעבוד אצל המצרים.
זה קורה בתוך מצרים.
מה? בתוך מצרים, בוודאי, בוודאי, חזק וברוך. בתוך מצרים, אגב, חז"ל שהיו מאוד ערים לזה, הם אומרים את זה, נכון? יש לנו גמרא במסכת ראש השנה, בתף י' עמוד ב', יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם, רבי אליעזר בן תשרי נברא העולם, רבי יהושע וניסן נברא העולם, ויש שם כמה מחלוקות, מתי נולדו האבות, ואז שניהם אומרים, שניהם מודים שבניסן יגלו, ורבי אליעזר אומר, בתשרי עתידים להיגאל, רבי יהושע אומר, בניסן עתידים להיגאל, זה המפורסם, אבל גם שניהם מודים שבראש השנה פסקה עבודה מאבותינו. כן, זה ידוע, יש בן איש חי, מאוד מפורסם על הגמרא הזאת, שהבן איש חי אומר בבן יהוידע, הוא אומר, פה זה התחלת הגאולה. זה השלב הראשון. זאת אומרת, השלב הראשון של להיות עבד, זה לקבל תנאים של מחייה בסיסיים. נכון? בלשון מודרנית, איך היינו קוראים לזה? בלשון היסטורית, אבל מודרנית, של הגאולה שלנו, איך קוראים לדבר הזה? אמנסיפציה, ממש ככה, אמנסיפציה, בסדר? לא, זכויות אדם, בסיסיות, אולי זכויות אזרח, כן? זאת אומרת, פתאום מפסיקים להתייחס אליך כעבד, או כמשהו משוקץ, צדדי, תת אדם, משהו מקטגוריה אחרת של האנושות, והוא אתה חלק מהחברה האנושית. בסדר? וזה בעצם כלול במילים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. ואז כתוב, וזה אולי הכי מורכב פה, והצלתי אתכם מעבודתם. כאן לדעתי צריך להבין מה נוסף כאן. הרי אם סבלות מצרים זה לעבוד אצלם, אז מה זה והצלתי אתכם מעבודתם? אז מכיוון שאני לא חושב שיש פה חזרה, אני חושב שהמובן הפשוט זה שאתם גם לא תעשו את העבודה הזאת בשום מקום אחר. לא הצלתי אתכם מהם, אלא הצלתי אתכם מעבודתם. כלומר, אני מבדיל אתכם מעבודת הפרך. אני מבדיל אתכם מלהיות באובי שלכם עבדים. זאת אומרת, אם אתה עבד של מישהו, ואז משחררים אותך, ואתה עובד באותה עבודה, ומקבל איזה משכורת מינימום, אז ברור שמצבך יותר טוב מקודם. אבל אתה עדיין נמצא באיזשהו מקום בתודעה מאוד עבדותית.
למה הוא אומר מעבודתם ולא מעבודתם?
כי מהעבודה שעבדת אצלם. זאת אומרת, או מהעבודה שהם מעבידים אותך, מסוג העבודה הזאת, הדגש פה על העבודה, לא על המצרים. שים, המצרים לא מוזכרים פה. כן, יש פה רק יחוס למצרים. אבל המצרים עצמם לא מוזכרים, בלשון השנייה של הגאולה, כן, אין מצרים. למה? כי מהמצרים מוציאים אותך. עכשיו צריך להציל אותך. כן, זה לא אותו דבר. כלומר, להוציא אותך ממשהו זה להוציא אותך מא' לב'. ואילו להציל אותך, זה להציל אותך ממצב מסוים לא טוב. עכשיו, להציל אותך בסיטואציה אחרת. אין כאן, היחוס הוא לא מה שחשוב. מה שחשוב זה אתה. בסדר? וזה גם קרה, נכון? כלומר, אחרי שאבותינו הפסיקו להיות עבדים במצרים, הם יצאו ממצרים, יצאו מעבודתם, הוצא להם עתיד אחר, פתחו להם אופקים חדשים. ואז מגיעים השלבים המעניינים. אני בכוונה לא מתמקד בזה, כי אני רוצה להתמקד בשני השלבים, בשלושת השלבים האחרונים. בסדר?
זה לא יכול להיות שזה עבודת דלילים שהם עושים, להציל אותם.
לא חושב, כי זה לא ההקשר פה. ההקשר פה זה לא...
זה בגלל הלשון, עבודתם, מה שהם עובדים.
הנה, יכול להיות, אבל לא נשמע, לא נשמע בפשט שזה הדגש. אבל זה לא מעניין אותי, מעניין את השלבים האחרונים, זה קרה. זה קרה כבעייתו. ואז מגיע הדבר כאילו הגדול, נכון? כן? כי אז כתוב, וגאלתי, או! וזה חיכינו. ארבעה לשונות של גאולה, וגאלתי, זה חייב להיות מאוד מרכזי. כן, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, ובשפטים גדולים. כלומר, אתם תראו ניסים. אתם תצאו לא כעבדים הנמלטים. אתם תצאו עם כל צבא השמיים ממכם. אתם תצאו ברעש גדול, כל העולם ישמע עליכם. כן? והים רעה וינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב. הכנענים שמגיעים, נכון? מה הרחב אומרת? אנחנו מתים מפחד. הנה מגיעים, אלה שהוציאו אותם ממצרים. וישמע יתרו, מה שמועה שמע, קריאת ים סוף. זאת אומרת, קרו דברים גדולים. הם יצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה. כן, בגדלות. הם לא הגיעו בקטנות. מה זה מנגיד אגב? איפה הגיעו בקטנות? יש דוגמה לגאולה בקטנות? בדיוק, בדיוק. כל האווירה שאנחנו קוראים את ספר עזרא ונחמיה, את העליות של עזרא ונחמיה, זה עלייה, אפילו נחמיה, הוא יותר בגדלות מעזרא, זה בקטנות. זה בקטנות, זה חישור מאבן לך גוי. צריך להסתדר עם הגויים, צריך להסתדר עם העמים שנמצאים. צריך לעשות פוליטיקה. צריך להסביר את עצמך. אתה לא בא ואומר, אני בגאולה. שיבת ציון של חוזרים בשקט. ויש בעיות וצרות ומורכבויות. זה לא גדלות. אין ספק, אין ספק שבגאולת מצרים התרחש גם השלב של וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אפשר לומר שלא היינו חוגגים את פסח. בסדר, אם לא היה את השלב של גאלתי אתכם בשפטים, בזרוע נטויה בשפטים גדולים, זה מרכז החג, נכון? שהקדוש ברוך הוא גאל אותם. אבל אז קורה דבר מפתיע. מה השלב הבא? השלב הבא, וזה דבר מעניין, עד פה אין עם. אין עם, זה חבורה של אנשים. ועכשיו כתוב, ולקחתי אתכם לי לעם. והייתי לכם לאלוהים. נכון? עכשיו הקדוש ברוך הוא הפך אותנו, היום הזה נהיית לעם. איזה יום זה? מה? לא, איזה יום, איזה יום נאמר היום הזה נהיית לעם? מה מדובר? כן, אבל מה היום שהפך את העם ישראל לעם? איזה יום, איזה יום זה? מה? יום, מעמד הר סיני. נכון, אבל הוא אומר, היום ההוא, כן, ככה חז"ל אומרים. שזה המעמד הר סיני, היום הזה נהיית לעם, וגם פשט כאן, אתה יכול להבין, בתוכנית, שימו, לקחתי לכם לעם, והייתם אלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת צביעות מצרים. זאת אומרת, יש פה שלב, השלב הרביעי, בארבע לשונות של גאולה, זה שנהפכים להיות עם, נבחרים בעצם להיות עם, על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא בוחר בנו להיות לנו לאלוהים, ואנחנו יודעים את השם. בסדר? יש פה סימביוזה כזאת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה קרה? ככה ככה. ככה ככה, תכף נראה. לא בדיוק. לא בדיוק. ואז מה מגיע? ואז מגיע והבאתי אתכם, מה? מה?
למה לא בדיוק? בלקחת העגל?
את העגל? עוד שנייה, עוד שנייה. ואז אמור להגיע, היה קוצה של לפני זה לעמוד על הסדר שהיה אמור לקרות, בסדר? אחרי זה נערער עליו, אם הוא קרא או לא. ואז בשלב האחרון, אחרי שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו עם, אחרי שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו, אחרי שאנחנו יודעים אותו, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם אותה מורשה, אני אדוני. שימו לב, זה כאילו מסיים את המהלך של ואירא אל אברהם, ליצחק ויעקב, באל שדי, בשמי הוויה ונודעתי להם. זאת אומרת, בסוף המהלך, אחרי שבחרתי בכם להיות עם, אחרי שבחרתם בי, או ידעתם אותי להיות ביחד לאלוהים, אז מגיע השיא, החותמת של הגאולה, שהיא הכניסה לארץ ישראל. עכשיו בואו נתחיל לשאול אם זה קרה או לא קרה. השלבים הראשונים קרו. עם ישראל יצא, הוא ניצל מהמצרים, הוא ניצל מעבודתם, והוא נגאל ביד חזקה ובזרוע נטויה. מה מאפיין את שלושת השלבים האלה? מי האחראי הגדול עליהם, על פניו? הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו נכנסים בתוכנית? בשלב הרביעי. בשלב הרביעי כבר יש גם אותם, אנחנו צריכים לדעת את השם.
בגלל זה ניסן, בתוך מצרים, עכשיו
כן, אבל עוד פעם זה הכל היה בניסי ניסים, כמה ניסים נעשו להם שם, שבת הגדול, כמו שהתוספות אומרים, מקרוא שם, בסדר, הם מוכרים את הדם, כלומר, ואם לא היו מוכרים את הדם, הקדוש ברוך הוא היה הורג אותם. זאת אומרת, זה יותר אימון לקראת מה שבא, מאשר איזה משהו היה, אתה מבין? יש כאן איזה משהו מאוד ברור שהכל פסיבי, כן? ועשה אתכם על כנפי נשרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הולך איתם יד ביד על השלבים האלה של הגאולה. והנה, בתוכנית זה כתוב. אבל בשלב הרביעי צריך לדעת את השם. האם עם ישראל עמד בשלב הרביעי, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו תורה הוא ידע את השם? חד משמעית, לא. איפה זה מתחיל? זה מתחיל במעמד מתן תורה עצמו. בסדר? שמשה רבנו יורד עם לוחות הברית מהר סיני אחרי 40 יום מחכה לו עגל. העבירה הכי חמורה בתורה. כמובן צריך לשים לב, מה שמחכה לו זה שבעצם מעבר על עשרת הדיברות עצמם. כן? מה שמחכה למשה רבנו זה לא איזה עבירה צדדית. זאת אומרת, הוא יורד עם לוחות. הוא אומר, מה העם שמע? אתם זוכרים? מה לפחות לפי חז"ל, מה העם שמע? אנוכי ולא יהיה. על זה עברו. על זה עברו. זאת אומרת, העם קיבל מהקדוש ברוך הוא ישירות שתי מצוות. הם שתיהן עבר. הוא עבר על אנוכי, כי הוא אומר, אלה אלוהיך ישראל העגל. נכון? זה לא אנוכי, זה מישהו אחר. והוא לא ילך אלוהים אחרים, כי בחרו באלוהים אחרים. כלומר, זה הדבר היחיד שאומר לך אסור. זה הדבר היחיד שאומר לך, איך אתה עובר עליו? כן? לא נתתי לך, לא תרייג מצוות ודור איסורים ולא מגבלות. אמרתי לך, שני דברים, אני מדבר איתך, הקדוש ברוך הוא ישירות עם עם שלם. אני אומר, אנוכי לא יהיה לך. יורד ממעמד הר סיני, על מה עברו? על שני הדברים היחידים שאומרו להם.
מוחץ אדם הראשון.
כן? ממש, כאילו, אבל זה במקצועיות, אתה מבין? זאת אומרת, נתתי לך, זה לא איסורים. זאת אומרת, היה אפשר להסתדר גם בלי זה. זה לא איסורים כאלה שאתה אומר, איך אפשר לחיות? כן? שני איסורים היחידים שלהם עברו עליהם. ואז מה הם עושים? הם עושים תשובה? לא. צריך להרוג אותם, זה, וזה לא עוזר כלום. למה זה לא עוזר? כי הקדוש ברוך הוא סולח להם, נכון? יש תהליך, שלא ברור מי שם עושה את התשובה, אבל יותר מהכל נראה שמי שחוזר בתשובה, זה משה רבנו, מי שלא חטא, כן? ויש תהליך גדול, ויש את המשכן, אני לא אכנס גם לכל של הצדר הפרשיות, וחוזר בתשובה או לא חוזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא ביום הודה השם, סלחתי כי דבריך, איזה יופי, לוחות שניות. משה רבנו יורד עם הלוחות השניות, יותר טוב, אין עגל כבר. מה יש? מה יש? מה? מה יש? תגידו לי. לא, מה קורה אחרי העגל? מה קורה? יורדים עם הלוחות השניות, אחרי הלוחות השניות. מה עושים? לאן הולכים? מה תחליט? תחליט את ארץ ישראל, נכון? חתם הרגלים. חתם הרגלים. חתם הרגלים. אבל זה בשנתיים הראשונות עדיין, הכל בתוך שנתיים הראשונות. חתם
הרגלים.
חצי שנה. כן, 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 אבל התוכנית היא הלכת לארץ ישראל. זאת אומרת, משכן וזה, אבל הדיבור היה הלכת לארץ ישראל, ויש את חתם הרגלים. הרי העונש על וים עוד כל הדור ההוא, זה חתם הרגלים, זה לא העגל. כן? זה עבירה יותר גדולה על פניו, זה מידה כנגד מידה. לא יודע אם עבירה יותר גדולה, יש מחלוקת בזה.
זה נכון, זו מדינה.
על כל פנים, זה נכון, כי זה מידה כנגד מידה, אבל נכון, כי הם עשו בארץ חמדה טובה או חווה, אז ברוך אומר, אין בעיה, אתם לא רוצים להיכנס לארץ הזאת, שערו בחוץ. בסדר? אבל תשימו לב, אותם אנשים שבגדו בשלב הזה של הגאולה, בגדו גם בשלב הבא של הגאולה. זאת אומרת, אחרי שהם ידעו את השם שלא כמו שצריך, הם גם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הם בגדו גם בשלב הבא של הגאולה. ואז אין מה לעשות, התוכנית הופרה, צחקות, 40 שנה. כן? 40 שנה עקות בדור, ואומר עם טועה לבבים, והם לא יגיעו דרך חי, אשר נשבעתי באפי, הם יבואו לנו מנוחתי.
מה שאתה אומר שלמחד שהבחירה לא הסתדרה,
הוא ממשיך איתה... היה נחסה, צריך לפדור. כן, זה כמו, נכון, אתה אשתך קונה לך חולצה. אתה מודד, אני בחיים לא קניתי בגדים, אז אני לא יודע, אבל אני מניח שזה ככה. אנשים שלכם קונים לכם בגדים, מימיי לא קניתי בגד, כן? כי אבא שלי מייצר את הבגדים שאני לובש, אז לא הייתי צריך לקנות. אבל אתם קונים בגדים, לא? אשתך קונה לך חולצה, היא לא טובה לך, מה עושים? מחזירים, נכון? הדור הזה היה לא טוב, מה עושים? צריך להחליף, כן? אז חיכו שכולם ימותו, זה לוקח 40 שנה, נכון? ואז נכנס דור חדש. כמה אנשים היו במעמד הר סיני וגם נכנסו לארץ ישראל? לא, יש את הנשים קודם כל. נשים לוחתו בעגל, לוחתו בעגל. אבל כמה אנשים, כמה גברים?
שניים.
איזה?
כלב.
אולי יש את הנשים מעל 60.
לא, אוקיי, אוקיי, זה 20. אבל אני אומר, אבל כאילו, מכל מה שאנחנו מכירים, בסדר, זה צריך להבין את זה. כולם מתו במדבר. כן? זאת אומרת, התוכנית, מה קרה לה? היא לא הלכה. היא לא הלכה. עכשיו בוא נמשיך, בוא נמשיך. הרי הפסוק אומר, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה, לאברהם יצחק ויעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. אני אדוני. מה זה מילה מורשה? מה זה מורשה? זה לא ירושה של רכוש. זה כמו להוריש את הגויים, נכון? מה הכוונה? לכבוש, לגרש. מה? כן, זה קרה? לא, לא בכלל לא חלקית, זה היה על הפנים. זה היה על הפנים. ספר יהושע מתרשלים במחיית שבעת עממים. ואז בספר שופטים, אחרי שמתו יהושע והזקנים, שזה דור דעה, זה דור טוב, ספר יהושע, ספר טוב. אין בו עבודה זרה, אין בו פילוג בעם ישראל, ספר נהדר. מסיימים את הספר בלי שישבימו את הכיבוש. ספר שופטים מתחיל בתוכחה של קשה מאוד. של הנביא, איש האלוהים שאין לו שם, בתחילה ספר שופטים, שהוא אומר, עם ישראל נכשל. מישהו יכול להביא לי תנ"ך? יש תנ"כים? בסדר? בית כנסת, בכל זאת, לא צריך להיות פה תנ"ך. והתוכנית, שוב, נהרסת. התוכנית לא עובדת. הדברים לא מתקיימים כפי שהם אמורים להתקיים. אני יודע, אני יודע לפתוח. שופטים זה אחרי יהושע, לא? שצריך, פתחת את הפרק הנכון אפילו. כן? אז יש לנו פה תיאור נורא בתחילת ספר שופטים בפרק ב', כן? ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכרים. ויאמר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. שימו לב, זה מתכתב עם הפסוקים שלנו, נכון? ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא, לא אפר בריתי אתכם לעולם. מה אנחנו מחזירים לו? ואתם לא תכרתו ברית ויושבי הארץ הזאת, מסבכותיהם תתוצון ולא שמעתם בקולים, מה זאת עשית? כן, הקדוש ברוך הוא, אתם לא תכרתו ברית ויושבי הארץ הזאת, מסבכותיהם תתוצון, עובדי עבודה זרה, ואתם מה עשיתם? ולא שמעתם בקולים, מה זאת עשיתם? למה לא? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה לכל בני ישראל, ויסעו העם את כולם ויבכו, ויקראו שם במקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. בסדר, ויש פה אחרי זה תיאור ארוך ארוך, לפני זה, כבר ירקה, תיאור ארוך 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 של כל מה, תיאור שאתה קורא אותו וקורא לך בבשר. אתה אומר, איזה ביזיון, איזה ביזיון, כמו שאתה נסתכל לארץ, כן? ואז מתחיל להיות כתוב פה פסוקים כאלה, כן? ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, ואת הענך ואת בנותיה, ואת יושבי דור ואת בנותיה, ואפריים לא הוריש את הכנעני, וזבולון לא הוריש את כתרון, אשר לא הוריש את יושבי עכו, נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש, וכולי וכולי, אני קיצרתי, אבל זה פה כתוב בעריכות כזאת שזה לא נעים לקרוא. כן, מה, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, הקדוש ברוך הוא הכניס אתכם, יש תוכנית. כן, לא, לא, לא עמדו בתוכנית. בשלב של הבחירה, התוכנית לא התקיימה. כן, זה פשוט לא עבד. מה הסיפור? סיפור נורא פשוט. סיפור נורא פשוט. יש בחירה חופשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר תוכנית של גאולה. ואז היא אף פעם לא תתקיים בשלמותה. כי אם התקיים בשלמותה, זה אומר שאין בחירה חופשיות. זאת אומרת, מה זה תוכנית של גאולה? זה שאיפה. והיא תמיד חייבת להרס בדרך. למה? כי מי יהרוס אותה? בני אדם. ואז קוראים תקלות, יש נסיגות, יש חזרות. הנסיגה הכי גדולה, אגב, הגיעה אחר כך. בעצם לא בנו את בית המקדש. זאת אומרת, בתוכנית האלוהית, שהיה צריך להשלים אותה עם שירת הים, יש תוכנית בסוף, נכון? תביאמו ותתאמו בהר הנחלה אתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, ורק אז אדוני ימלוך לעולם ועד. וזה לא קרה. לקח 480 שנה עד שבנו את בית המקדש מאז יציאת מצרים, היה אמור לקחת 440 שנה. היה אמור לקחת 40 שנה, סליחה. היה אמור לקחת שנה. 40 שנה נתחנו מגבר הדור, 40 שנה עקוד בדור, והוא אמר רמתו יבא והם שחטו בחטא המרגלים. אחר כך התרשבו בכיבוש הארץ, אחרי זה התחילו פילוג ועבודה זרה ומה לא, ועד שהגיע דוד המלך וכבש את הארץ ואיחד אותה, ואפילו הוא לא יכל לבנות, רק בנו שלמה 440 שנה לאחר הכניסה לארץ בנה את בית המקדש הראשון. אני תמיד שאני נזכר בזה, זה עושה לי חלישות הדעת אדירה. אני אומר, בוא נה, אנחנו פה רק 75. אני לא אחיה עוד 365 שנה. בסדר? קווה מאוד, זה נשמע ירוך. אבל זה לקח המון זמן. למה? כי התוכנית השתבשה. מי שיבש אותה? אנחנו, בני אדם. בסדר?
למה בית המקדש לא כתוב בתוכנית פה?
מה?
למה בית המקדש לא כתוב?
אני חושב שזה כלול. אני חושב שהתוכנית פה זה תוכנית, זה תוכנית שכוללת בתוכה את הכל בהורשה של הארץ. כלומר, התוכנית פה הייתי קורא לה אב טיפוס. בסדר? זה לא תוכנית. נכון שכותבים לפעמים מסמכים, מי שמכיר את זה, אתם הייטקיסטים, לא יודע אם זה אצלכם גם ככה. אבל אצל אנשים פשוטים כמוני, אם כותבים איזה תוכנית עבודה, אז בדרך כלל אתה כותב נגיד 20 עמודים, ולפני 20 עמודים אתה כותב איזה פייפר כזה, זה עמוד כזה שהוא...
פייג'ר. שלט.
שלט, כן, בדיוק. כאילו שאתה מציג את, את המבנה הראשוני. אני חושב שפה זה רק המבנה הראשוני, כי במי אתה מציג את זה? לעבדים. זה זכור. בסדר? בשירת הים זה הגדלות, כאילו, זה כבר מגיעים עם סיטואציה שבה אפשר להגיד לאנשים את ה... את האדוני ימלוך לעולם ועד, שזה סוף של הסוף של התוכנית. בסדר? כן, אחרי המקדש. אחרי המקדש השם קוראים לו ידיך, האדוני ימלוך לעולם ועד, זה לא קרה. צריך לזכור, זה לא קרה. הפסוק האחרון של שירת הים עוד לא קרה. כן? הוא עוד לא קרה, כלומר, גם כל כך עמוק שזה עוד לא יתרחש. כן? תבינו. ואז, עכשיו, צריך לשאול את עצמנו. מה קורה בגאולה שלנו? מה קורה בגאולה שלנו? האם הגאולה שלנו עונה על השלבים? אני חייב לציין שבדרך כלל, בדרך כלל, זה בחודש אייר, אני מתחיל, אחרי פסח אני מתחיל להתפוצץ על הנושאים האלה, כי זה נורא מטריד אותי כל שנה, ואני אוגר בלב את כל המחשבות שלי וזה, ואז באייר זה מתפוצץ לי, כל הנושאים שקשורים לגאולה שלנו, אבל השנה זה הקדים אותי, אני לא יודע למה, אבל זה כבר לא מצליח לסתום. יכול להיות זה שנה מרוברת, זה עוד חודש, אבל זה כבר...
המלחמה נמצא.
כבר מגרד לי בכל הגוף לדבר על הנושאים האלה. בסדר? אותי זה מכניס לדיכאון, כי אני כל פעם קורא, אני קורא על אבות הגאולה שלנו, בסדר? הרב קלישר והרב יקלעי והרב גוטמחר והרב יהודה מרגוזר, כל הדמויות שהיו אז בדור הראשון שהתחילו לחשוב, שהתחילו לדבר על גאולה, אני אומר, איזה אנשים הם היו, באמת, הם היו אדירי עולם, איזה אנשים הם היו, אין, חסר לנו אנשים כאלה, באמת, איזה אנשים מדהימים. אין דברים כאלה בעולם, באמת, אנשים, אפלה ופלה, נסיכי אדם. ובאמת, הגאולה שלנו, שהתחילה על ידי האנשים הגדולים האלה, שבעולם מתוקן הייתם מכירים את השם שלהם, לפני שהייתם מכירים את כל השמות של הרחובות הראשיים בישראל, הרצל, נורדאו, צ'רניחובסקי וזה, כי הם חשובים הרבה יותר מהם, אבל זה נדבר באמת לקראת יום העצמאות. אז הגאולה שלנו התחילה כמו שצריך, כמו כל גאולה, כי היא תוכנית אלוהית. והתחילה, התחילה בשלב של האמנסיפציה. זאת אומרת, התחיל, היה לנו והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אין ספק, אין ספק שהיהודים הראשונים, נדמה לי שהראשון שמתייחס באמנסיפציה כסימן לגאולה, זה הרב קלישר. זה מדהים בעיניי, מדהים. ההתייחסות של הרב קלישר לעומת החתם סופר. החתם סופר היה אמנסיפציה, הוא אמר זה זוועה, כי עכשיו היא הרבה התבודדות. הרב קלישר, והחתם סופר היה אדיר עולם, כן, הוא דמות בפני עצמו שקלה לדבר, אנחנו לא באים לדבר נגדו, אבל הרב קליסור ראה את האמנסיפציה, אמר, זה התחיל את הגאולה. אמר, הקדוש ברוך הוא נותן את הדבר שלנו. זה מדהים, פשוט מדהים, איזה ראייה איתנו. אבל בעצם רואים את האמנסיפציה, ואומרים, הנה, הנה, יצאנו מהעבדות, כאילו. עד עכשיו היית רק מרים טיפת הראש, היית חוטף שוט. אתה לא יכול לזוז. אתה בגטו. אתה בגזרות, אתה זה, אתה אומר תודה כל יום שקומים בבוקר. שלא מכריחים אותך להאמיר את הדת ולהיהרג. ופתאום, אפשר להרים את הראש, אפשר לדבר אחד עם השני. אפשר להקשיב, אפשר לחשוב בכל רם. אפילו אפשר לחשוב בשקט, אבל אפשר לחשוב. אתה לא עסוק בלשרוד רק. זה השלב הראשון. ואז הגיע השלב השני. אחרי ההוצאה מתחת סבלות מצרים, יש הצוותי אתכם מעבודתם. היהודים התחילים להיות משכילים, יש אופציות. יש יהודים עשירים. בסדר? השלבים הראשונים של הגאולה המעשית של עם ישראל התבצעו על ידי יהודים שעשו כסף. מי המפורסמים שבהם? אולי רוטשילד, משפחת רוטשילד, מונטיפיורי, מה משותף לשניהם אגב? שניהם היו יהודים שומרי מצוות, כל משפחת רוטשילד היו שומרי מצוות, מונטיפיורי היה שומר מצוות, חזר בתשובה, כולם היו בקשרים טובים רבנים, קשובים לרבנים. מונטיפיורי הוא נענה מאוד לקריאות של הרב קלישר ושל הרב מרגוזה ושל הרב קלאי וגם משפחת רוטשילד, אנשילד רוטשילד, הוא היה בקשר טוב עם, בעצם איתו התחיל הקשר של הרב קלישר בשנת 1836, אז תמיד מנחם אותי שהרב קלישר התחיל לפעול בגיל 41. יש עוד מה לעשות בעולם. יש מה לעשות, כן? גיל 41. פעם מישהו אמר לי, אני בן 40 וחצי, ועוד לא התחלתי להיות תלמיד חכם, רבי עקיבא התחיל בגיל 40, זהו, זה עבוד לי. אתה יודע, הרב קלישר התחיל בגיל 41. אז יש לך עוד חצי שנה למשך. אולי תשאיר משהו בעולם. תסתפק בלהיות הרב קלישר, בסדר? ובגיל 41 התחיל לפעול על הציונות. נפטר בגיל 79. כן? אבל אז גם אז זה קרה, זה קרה, היה כסף, כן? היה יציאה מהעבודה הקשה, היה אפשרות, כמובן, זה לא הלך בקלות, זה לא הלך חלק, והקדוש ברוך הוא עמד גם בשלב השלישי, הוא גם עשה לנו את הניסים האדירים, כן? של וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. תגידו לי, לא היה עשרת המכות, לא היה, אני אומר, בדיוק הפוך. מה יותר גדול? הגאולה שלנו, יציאת מצרים? ברור שהגאולה שלנו.
תגיד, היה הפוך, תגיד, היה שואה.
לא, גם ביציאת מצרים היה שואה. נכון? חמושים עלו ממצרים. חזר אומרים שגם יציאת מצרים היה שואה. כן, אבל מה ההבדל הגדול? שממצרים קל לצאת, זה רק ארץ אחת. אנחנו התכנסנו מארבע כנפות הארץ. וממצרים יצאו אחרי כמה שנים, 210 שנה. אנחנו אחרי קרוב ל-2000. בסדר, זה הרבה יותר קשה. ממצרים היה צריך לצאת מאיזה רודן אחד, להשתחרר ממנו. אנחנו השתחררנו מרודנים בכל רחב התבל. שחלקם עד היום עומדים עלינו לחלוטנו בצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם, ובניסים גמורים השתחררנו מהם והגענו לפה על כנפי נשרים. ואנחנו לא הגענו במסכנות, אנחנו הגענו בגדלות. אנחנו לא, 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 אל תעשה ככה פרצופים, אנחנו הגענו בגדלות אדירה. הגיעו לפה יהודים, והקימו מאפס, מאפס, והפכו את המקום הזה בנס שלא קרה כמותו, מאז שנברא העולם. ממקום מוכה, מחלות ושכוח אל, לארץ חמדת ובא מרחבה. זה האמת. זה האמת. זה האמת. האמת היא שאנחנו, עם כל הצרות, עם כל הדברים הרעים, אנחנו מעצמה בינלאומית. בסדר? האווירה היא של שטייטל, כי עדיין, בכל זאת, אנחנו יהודים, אבל בפועל אנחנו נקודה של אור במקום שהיה בו רק חושך עד שהגענו. אז אפשר להתפלפל את זה כמה שרוצים, זו עובדה. המציאות שהתרחשה פה, זאת אומרת, אין מקום בעולם, אני לא חושב שיש מקום בכדור הארץ, בלי משאבי טבע, בלי כלום, שעבר מהפך כזה במאה השנה. לא חושב שיש דבר דומה לזה. ספק אם יכול להיות. והמהפך הזה הוא לא רק מהפך כלכלי, הוא גם מהפך תרבותי, והוא גם מהפך בדברים שאינם אך ורע. למשל, אנחנו מדברים עברית, נכון? אני מכיר שפה אחת, זאת אומרת, אני יודע עוד קצת שפות. אני יכול להסתדר גם באנגלית או בגרמנית או איטלקית אפילו. אם תדחקו אותי לקיר, אני יכול להסתדר. אבל אני חושב בעברית, אני יודע לחשוב אחרת. כן? אין לי דבר. לפני 100 שנה לא היה אף אחד כמוני בעולם. עכשיו כולנו כאן. זה דבר שאין לו אח ורע. אין שפה מתה שהוחייתה חוץ מהעברית. בסדר? כמה שפות מתות יש, אתם יודעים? אלפים רבים. אלפי שפות. ואין שפה שהוחייתה חוץ מהשפה העברית. אין איזה היסטוריה. אין איזה, השפה שאנחנו מדברים בה בשניות האלה היא השפה היחידה בעולם שדוברה לפני אלפי שנים, מתה והוחייתה מחדש. תגידו מה שתגידו. זה נס. ואז מגיע השלב הרביעי. ובשלב הרביעי...
מתה,
מתה, לא דיברו אותה. היא לא הייתה שפה מדוברת. הייתה שפה כתובה. הייתה שפת קודש. בסדר, לא הייתה שפה מדוברת. אף אחד לא דיבר אותה. והיום כולם, זה שפת אם. לא הייתה שפת אם של אף אדם בעולם. לפני 100 שנה, לא היה אדם אחד בכדור הארץ חי, ששפת האם שלו זה עברית. בסדר? היום אנחנו יושבים בחדר הזה ממש, נדמה לי שכולנו, או רובנו המוחץ, שפת האם שלנו עברית. ולא רק ששפת האם שלנו עברית, אנחנו כאלה אגואיסטים ושחצנים, שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוב בשפה אחרת. בסדר, זה כל כך ברור לנו שעברית זה השפה שלנו, שאנחנו לא... פער הדורות הזה של השפות נמחק מאיתנו במחי יד. ואז מגיע השבב הרביעי של הגאולה. השבב הרביעי זה ויקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אל אלוהים, וידעתם כי אני אדוני בלכם, ומוציא אתכם מתחת צבא. וזה לא ככה. החדשות הרעות, שזה פגם בתוכנית האלוהית. מה זה לא קרה? לא רק שזה לא קרה, השבב הקודם קרה לפני, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק פה נכנס כמו שהרם אומר לו, נדע מה שיהיה עד שיהיה. כי בעצם הגענו לארץ, ועוד לא ידענו שהשם הוא אלוהים. כן? עכשיו, אם תרצו, אפשר ממש לראות את זה. אפשר לראות, הגאולה התחילה טוב. כמו שאני אוהב מאוד להדגיש, הגאולה התחילה מאנשים טובים. לא מאנשים, מאנשים הכי הכי טובים בעולם. בסדר? מאותם רבנים גדולים, זכותם יגן עלינו, שהם היו הראשונים בעולם שחשבו על הרעיון הזה, של גאולה עכשיו, דרך הטבע, כמעה כמעה, צעד אחרי צעד. בסדר? לא ניסים ונפלאות, עכשיו אנחנו פועלים הקדוש ברוך הוא. כן, אותם אנשים שהיו מכל רחבי העולם היהודי, מתימן, במספרד, ומאשכנז, ומפולין, ומגרמניה, ומאיפה שלא תרצו. והם התכנסו יחד, והם פעלו עם אל. גם הדור הראשון של הרב קלישר והרב יקלעי, שדיברנו עליו הרבה, וגם הדור אחרי זה של הרב מוליבר, ושל כל העלייה הראשונה שהתחילה בשנת לא תרמב, אלא תרמה. למה זה חשוב? כי בבית ספר אומרים תרמב. מה קרה בתרמב? עלו 60 בילויים. מה קרה בתרמה? עלו 2,500 יהודים מתימן. בסדר? אבל מה זה 2,500 יהודים מתימן? הם לא פרונזרר, הם לא סוציאליסטים. חילונים, הם גם הבילויים, היו כאלה חילונים. אבל יחסית, חילונים, אז מה, נספור את השחורדינים הקטנים האלה שעלו לפה לארץ ובנו בתי כנסת ומקוואות? מה יש לספור אותם? אבל בתרמה עלו 2,500. בסדר מתאמן. כן, בכל העלייה הראשונה שבנתה את הארץ. בנתה את הארץ. כן, בנו 60 מושבות בארץ, בעלייה הראשונה. מקומות מדהימים שעד היום פועלים וקיימים, וחלקם, תל אביב, ירושלים, חיפה.
איך עברו שלב? בדור המדבר הם לא עברו שלב.
אז אני אגיד מה, אני עוד פעם, הם עברו שלב. זאת אומרת, בדור המדבר הם כולם חתומים. אתה מבין, החטא היה המוני, אצלנו היה צדיקים, כן? אצלנו היה צדיקים, אצלנו המהפך התחיל בתחילת המאה ה-20, שזה עבר לידיים של אנשים פחות צדיקים. אבל זה לא היה חד, כי זה היה חושך ואור משמשים בערבוביה. כלומר, ההבדל הגדול בין הגאולה שלנו גאולת מצרים, שאצלם שהיו רשעים, כולם כמעט היו רשעים. זאת אומרת, משה רבנו, כאשר יהושע וכלב חוזרים ואומרים טובה הארץ מאוד מאוד, אז באים לסקול ולרגום אותם באבנים, כל העם. ואם לא, הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים ומגן עליהם, הם היו מתים. בסדר? זה פסוקים, זה לא וורטים. כלומר, זה מה שנקרא כולם כנגד שניים. אצלנו היה יותר מורכב, היה המון צדיקים שהחזיקו אותנו. כן? המון צדיקים שבאמת באו ובנו את הארץ במסירות נפש, כל הדורות. וזה המשיך אחר כך, זה המשיך גם במפנה העלייה השנייה, היה לנו ענקי עולם שהמשיכו את התהליך של הגאולה, אנשים כמו הרב קוק, והבחלה, ועוד המון 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 צדיקים שעשו ודברים גדולים מאוד, בסדר? ואז קרה לנו מה שקרה גם לאבותינו הקדמונים, 50 שנה, אנחנו יכולים לחגוג, אני אומר, האירועי אוקטובר של השנה, זה 50 שנה לניוון. זה כאילו קיבלנו את היובל לתקופת הניוון שלנו. הניוון התחיל ב-1973, עד אז עוד היה של רוח גדולה של גאולה, מ-73 התחיל הניוון, ואנחנו עכשיו בתוכו. אנחנו כבר 50 שנה בתקופה מנוונת של גאולה, וזה קורה. עם ישראל היה, זה חס וחל לשאולה, אני מקווה שזה לא יאמנו גם, אבל עם ישראל היה 300 שנה בתקופה של ניוון. כל תקופת השופטים. זו תקופה אדירה של ניוון, אתם חושבים, מה אתם עושים? למה אתם ככה? למה אתם לא מתאחדים? למה אתם מפולגים כל כך? למה אתם כל פעם חוטאים וחוזרים וזה, ולא מבין למה אין לכם תהליך, אין לכם תכלית? למה אתם עובדים את בית המקדש? כי הם היו בניוון. יש תקופות של ניוון. מה גורם הניוון? אפשר לדון בזה, כל דור והניוון שלו. ואנחנו עצרנו את הגאולה. לפני 50 שנה, ועשינו רגרסיה, וזה קורה. למה זה קורה? זה חייב לקרות. חייב שיהיה רגרסיה בגאולה. למה? כי יש בחירה חופשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה תוכנית של גאולה, מתוך הבנה ברורה, שאנחנו יכולים להרוס אותה. להרוס אותה לגמרי, אין שום סיכוי. כי סוף כל סוף יש פה תוכנית של גאולה. ואנחנו יכולים לעשות בה רגרסיות. ליצור בה תקופות של ניוון, תקופות של שפל, תקופות של חזרה אחורה, תקופות רעות. בסדר? ואני רוצה כן להגיד מילה, כי הזמן כבר דוחק בי, אבל אני כן רוצה להגיד מילה על בדרך כלל מה מוליד ניוון. מה מוליד ניוון. והאמת היא, זה רעיון שאפשר להסביר אותו דרך דרשה יפה גם על פסח. בסדר? כמה זמן לוקח לאיסה להחמיץ?
12
דקות. 18 דקות. 24 דקות. בסדר? שזה מה?
מיל.
מיל. זה נסכים. זה מיל. כמה זמן לוקח לאיסה שמתעסקים בה להחמיץ? אף פעם. לא מחמיצה. נכון? למה? כשאתה עושה, אתה חי. כשאתה בעשייה, אתה מתקדם. כשאתה בהתקדמות, אתה לא מתנוון. מה הבעיה הגדולה? מה קרה? מה המשבר הגדול שחווינו אנחנו וחוו אותו גם אבותינו בתקופת השופטים, ואנחנו חווינו אותו לפני 50 שנה? הגענו למנוחה והמחלה. יש לי קרקע, יש לי אוכל, אני חי טוב. אני צריך יותר מזה. זהו, אני כבר מסודר. אני מסודר, כן, ביקש יעקב יושב בשבת, בדיוק. אני כבר מסודר. בתקופת השופטים, כן, איש תחת גפנו, זאת אומרת, כל שבט יושב במקומו. ואנשים אומרים, תשמע, מה עכשיו אתה רוצה ממני? כלומר, צריך להוביל אותם למיאוס כל כך גדול, שהם יגיעו ויגידו, כן, שום תזים עלינו מלך. צריך להוביל אותם למקום שהם יגידו, אנחנו רוצים שינוי, כי כבר רע. רע לנו. וזה בדיוק מה שקרה לנו. בשנת 73 קרה במדינת ישראל אסון ראשון מסוגו, הפסידו במלחמה. מה הפירוש? הפסידו, זה לא היה הפסד במובן הצבאי הבינלאומי, כלומר אם מסתכלים במונחים של בינלאומיים, ניצחנו. אבל במונחים של התודעתיים, הישראלים, הפסדנו. זאת אומרת, ההגמוניה הישראלית, האליטה הישראלית, באקדמיה, בתקשורת, הפוליטיקה אמרה מסר חד משמעי, הפסדנו. שזה הרבה יותר חשוב מאשר השאלה האם באמת הפסדנו. כן? הפסדנו. התודעה הייתה הפסדנו. ואחרי שהפסדנו, קרה לנו מה שקורה הרבה פעמים מפסידים, מה שקרה לאחשוורוש בזמנו אחרי קרב סלאמיס, וזה קורה הרבה בהיסטוריה, אני אומר, אני כבר לא אהיה מלך על כל... השאיפות יורדות ברגע שמפסידים. אומרים, אני אתמודד, יישאר עם מה שיש, פחות את זה אני אשמור. ואז התחיל להתפתח, בעצם התנועה הציונית עברה טרנספורמציה מתנועה אוונגרדית לתנועה נוסטלגית. מתנועה בונה, תכליתית, יוצרת, ותנועה שבעצם סיימה את תפקידה ההיסטורית. בעצם סיימה את תפקידה ההיסטורית, עכשיו טוב, זהו. הגענו למנוחה ונחלה. ולכן, המינוח מאז 73 זה שלא נחריב בית שלישי. כן? צריך לשמור שלא יחרב בית שלישי. מה הבעיה? שהוא עוד לא נבנה, בדיוק. שהוא עוד לא נבנה. זה הבעיה הגדולה. אבל מה יוצר את הניוון והריקבון? סיום התכליתיות. אין תכלית יותר, אין מה לעשות. עכשיו, זה המצב. בסדר? וזה יוצר לך מצב שבו אתה לא בתנועה. אתה שוקע בבוץ של עצמך. כן? גאולה אמיתית היא כזאת שנמשכת כל הזמן עד שתגיע בתכלית האחרונה, 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 שאז שתהיה שם תדע. בסדר? אדוני ימלוך לעולם ועד. אנחנו לא שם. ולכן אסור לעצור. ולכן מה יכול להוציא אותנו מתקופה של ניוון? שתי אופציות. שתי אופציות. בעיטה חישנה, כמו שהזכרת. כן? זאת אומרת, האופציה הראשונה זה כלום. זה שאנחנו נמשיך בניוון. ואז מי שיוציא אותנו מזה במוקדם מאוחר ימי, הקדוש ברוך הוא. בסדר? אנחנו כבר רואים אולי ניצנים של סימנים שהקדוש ברוך הוא רומז לנו שהוא הולך בכיוון הזה. אני לא נביא ולא בן נביא ואני לא מתיימר לדעת עתידות, אבל אני יודע קצת מהעובדה, ורואים שיש דברים שהם על גבול הסוריאליסטי, נכון? אנחנו ביום הראשון היינו תחת, כן, זאת אומרת, ביטלו את הלימודים בשעה 21:00, כי אמרו תשמעו, תוך 5-6 שעות תגיע מתקפה איראנית, כן, איראן זה שם, זה רחוק, יש שיעור, מי שרוצה לשמוע על איראן, שאני רוצה להסביר קצת הרציונל, אבל כאילו, טוב, אתם יודעים, במוצאי שבת תקפו אותנו הפרסים, כן, היום ניקינו את המקרר, כלומר, החיים שלנו הם סוריאליסטיים מאוד, וללא ספק, כאילו, כן, במוצאי שבת היינו באירוע שהוא גבוי התנכי, היום אנחנו, כן, בשגרת היום-יום, אבל זה יכול להיגמר אחרת. אני אמרתי לאורי, שקצת דיברנו אחרי האירוע, אם האיראנים היו רוצים באמת מלחמה, הם לא היו יורים על בסיס נבטים, הם היו יורים על הפילאטיס, פה, סביב. זה היה עושה מלחמה. זה היה עושה מלחמה. אם הם יתקיפו, אם הם יחליטו, כמה טילים ירו סך הכל?
65 טון.
והכל ביחד, כמה? 65 טון. אם היו ממקדים את כל 65 טון חומר נפץ על פילאטיס, זה היה מלחמת עולם. למה? כי הישראלים לא היו סובלים שאין פילאטיס בערב. מכוני כושר ופילאטיס, אני מבטיח לכם, אני אערב לכם שהיה מלחמה. בסדר, כי היו אומרים, עכשיו עוזבים את הכל, כן? אפילו חתן יוצא מחופתו וקלה מחופתה, אנחנו, אף אחד לא הגענו, עד הפילאטיס. כי זה, היום הישראלים, נכון, הרי אנשים, איך אמרו, איראן, איראן, העיקר שיהיה לימודים אחר והילדים, בסדר? זאת אומרת, אנשים שמים את ה... מאוד משתדלים לחיות את הקונחייה הקטנה שלהם ולא את התמונה הגדולה. בסדר, אז זה חלק מהבעיה. אבל זה הפתרון הפחות טוב שהקדוש ברוך הוא יחליט להפגיז את הפילאטיס. אני לא בעד, בסדר? למרות שאין לי מניות באף שום דבר בעולם, אבל בטח לא באיזה... איך קוראים לזה? יש איזה שם? מועדון פילאטיס? מה? איך קוראים לזה שלדם פה? מה, יש מינוח לזה? כאילו שאישה אומרת לחברתה שהולכים לפילאטיס, אז איך קוראים למקום של הפילאטיס? אתם לא יודעים, מה אתם? כן, אין איזה שם? מה? בובלילים, אתם לא רוצים להציל אותנו? ג'ים, ג'ים, אוקיי. ג'ים, למדת מירה באנגלית, ויו. על כל פנים, אז יש לנו את הפילאטיס, וזה הפתרון הרע, שהקדוש ברוך הוא יפגיז את כל הפילאטיס ועושה מלחמת עולם. אבל הפתרון, האופציה השנייה, ובה אני רוצה לסיים, פתוח, להשאיר את זה פתוח, כי זה נושא בפני עצמו. האופציה השנייה זה ליצור תכליות חדשות. בעצם, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זו שאלה בנאלית, שאלה חרושה, זו השאלה הכי חשובה בעולם. הכי חשובה בעולם, יותר מכל שאלה אחרת, בשבילנו, הכי חשובה בעולם. בסדר? אין שאלה יותר חשובה. מה השלב הבא של הגאולה? והאמת היא, מעניין את הסבתא שלי מה התשובה הזו. העיקר שתשאלו ותענו. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות, יש כאלה שאומרים, שהשלב הבא של הגאולה, וזה מוצחים לדעי מאוד, לבנות בית המקדש. זה השלב הבא, זה כתוב, זה מצווה. אולי צריך מאוד חזק, הולכת על הר הבית, בית המקדש, תראו, זה גם זה, הקדוש ברוך הוא אפשר להגיד מאותת לנו, נכון? לאסון הקדוש קרה לנו השנה, האויבים שלנו, ימח שמם וזכר זכרם, קראו טופן אל אקסה, כן? יכול להיות שזה העניין. יש כאלה שאומרים, העניין זה תורה אוניברסלית, לפנות לגויים, לייצר תורה שיכולה לדבר כל העולם, לקחת אחריות הכל, גם טוב. יופי, יופי. יש כאלה שאומרים סנהדרין, צריך סנהדרין, צריך אחדות, לפני הכל בינינו. להקים גוף תורני. ויש כאלה שאומרים, כל הדברים האלה טובים, אבל צריך קודם כל ליצור הרבה תלמידי חכמים וכו'. אין, אפילו זה בסדר, רק תעשו תוכנית. תעשו תוכנית. אם תגידו לי, אנחנו צריכים להישאר במצב שלנו. אין להישאר, אין. אנחנו לא מסוק שיכול לעמוד באוויר, אנחנו מטוסים, אנחנו עומדים באוויר, אנחנו מתרסקים. אין להישאר. אין שום מציאות כזאת של להישאר. הסיבה היחידה שאנחנו כרגע מקלקלים בתוכנית הגאולה. שזה בסדר, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך שאנחנו יכולים לקלקל, אבל מזלנו גם מתקן, זה בגלל שחסר לנו תכלית. חסר לנו תכלית, חסר לנו... ולכן אני חוזר בעצם לתחילת השיעור, ובזה אני אסיים, כל כך חשוב שיש תוכנית לגאולה. אתם מבינים? למה צריך תוכנית? הרי אם אנחנו יכולים להרוס אותה כל הזמן, למה בכלל צריך תוכנית? צריך תוכנית כדי שיש שאיפה, שיהיה יעד, שאני יודע להסתכל ולהגיד, הנה, הנה יש לי, יש לי שלבים הבאים, יש לי את ארץ ישראל, יש לי את בית המקדש, יש לי את ירושלים, יש לי סנהדרין, יש לי תורה, יש לי מלא דברים. יכול להיות שיש דברים שעוד אני לא חושבתי עליהם, כי לא שמתי לב עליהם, אני לא מתיימר עוד פעם, ששלושת האופציות שהבאתי פה, שיחסית קרובות ללבי, הן הנכונות. בסדר, אבל אני אומר, יש תוכנית בתוכנית, אפשר להסתכל, מה למה, אז בעזרת השם, יהיה רצון שנזכה בגאולה שלנו מעמנו, שהתוכנית הזאת תתממש בימינו ממש, ושנצא מתקופת הניוון הזאת לתקופה של אור גדול, אמן ואמן.